שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי שוב גיא אורן. גיא הוא יועץ פדגוגי לקידום סל בהוראה, הוא מאמן מנטלי, הוא מנהל קבוצת הפייסבוק למידה חברתית רגשית בבתי הספר, הוא אבא לשלושה. עכשיו, כל אלה היו מאוד מאוד רלוונטיים בפעם הקודמת שגיא ואני נפגשנו לדבר על תוכניות חיצוניות שנכנסות לבתי ספר, אבל בפרק הזה יש לו כובע קצת אחר. בכובע הזה הוא הגיע כמחנך מפוני העוטף, תפקיד מטורף ומדהים בתקופה מטורפת, חד פעמית בהיסטוריה הישראלית, אני מקווה שלפחות חד פעמית בהיסטוריה הישראלית. אבל בוא תספר לנו, מה זה אומר להיות מורה של ילדים מפונים? מה היה שם? מה קורה שם?
טוב, אז כמו שכולנו מכירים את מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, מיד כל אחד בעצם הלך למקומות החוזק שלו, איפה שהוא יכול להתנדב ומה שהוא יכול לעשות, ואני גם שאלתי את עצמי איפה אני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי, ואמרתי יאללה, אני אתנדב, אני אחפש מקום שאפשר לעזור ולהיות משמעותי בו, ובאמת התחברנו. לקבוצה של מפוני עוטף בערי ירושלים, שהם הגיעו לבית מלון בערי ירושלים, והתחלתי להתנדב שם. הכל היה בהתחלה ממקום של ממש פיור של התנדבות, עם צ'ק פתוח כזה, אי אפשר לדעת, לא היה מושג לכמה זמן ולאיזה דבר נכנסים, וקיבלתי כיתה חטא 8. למה 8? כי בעצם נכנסנו לתוך בית ספר קיים, ובעצם אנחנו השתמשנו בתשתיות שלו, אז היו לו 7 כיתות ח', אז אנחנו נקראנו הכיתה השמינית. העניין שבאמת, כשאני מנסה לספר לאנשים מה חווינו ומה היה, אז מאוד מאוד קשה להעביר את העוצמה של התקופה הזאת. אני ממש לפני שבוע וקצת סיימתי את העבודה עם המפונים, הם חזרו חזרה איכשהו לביתם או לאזור של ביתם, חזרו לבית הספר המקורי שלהם, ובאמת בראייה לאחור מאוד מאוד קשה להבין מה הלך שם מבחינה כל כך עוצמתית. ואני חושב שאחד הדברים שאולי אפשר אולי ככה, כן, איפשהו לגשר ולהעביר את התחושה, אני אשמח לצרף איזשהו טקסט שכתבה אחת האימהות, שכתבה לי בסוף, אז אני אקרא, גיא היקר, המון תודה שהענקת לילדינו כל כך הרבה, בזמן כל כך קצר. היית עבורנו אי של ודאות, בזמן כאוס ובלבול. תודה שהיית זמין וקשוב לילדים ולנו ההורים. היית בשבילנו מורה לחיים. מאחלת לך בהצלחה בהמשך הדרך ובטוחה שניפגש.
מדהים. זה שלושה חודשים היית איתן?
שלושה חודשים וקצת.
מטורף.
וזה די מטורף, כי זה לא היה באמת רק הודעה אחת. זה משהו ששלחו לי ממש המון הורים, והמילה מורה לחיים חזרה
זה,
לעצמה.
זה הודעות שמקבלים אחרי 3 שנים של חינוך כיתה, ואתה היית איתם שלושה חודשים.
וזה, כן. ובאמת זה, באמת, זאת שאלה, איך זה קרה? איך זה קרה שתוך זמן יחסית קצר, הצלחתי להיות כל כך משמעותי, ואני חושב שכדי לנסות להבין את זה, אז אנחנו נחזור להתחלה. אין ספק שגם ברור שהמצב הוא, אנשים חיפשו מישהו שהוא יהיה משמעותי בשבילם ושיהיה עוגן, אז זה משהו שמילאתי, ואני חושב שמשם זה גם כל כך עוצמתי. אבל גם נעשו הרבה דברים שננסה להעביר את התחושה.
אז רק כדי שאני כזה אכנס להקשר שאתה עובד, בעצם אתה חינכת תלמידים, התלמידים הגיעו מאותה כיתה, או שהם הגיעו מבתי ספר שונים, או כאילו הם הכירו אחד השני לפני?
כמעט כולם הכירו, זה בית ספר אזורי, אז הם הכירו לא מאותה כיתה, אגב, הרבה חברים טובים שלהם היו במקום אחר, זאת אומרת, זה היה, זאת אומרת, הם הגיעו לשם, וזה מבחינתם היה כמו כיתה חדשה.
הבנתי אותך, אוקיי, וכמה תלמידים היו בערך בכיתה שלך?
היו 15 תלמידים, בעצם היינו צוות של חטיבה ותיכון, צוות שכולו הוקם ככה, לקחו אנשים כמוני שזה, ונוצר צוות שהוא מהאזור של ירושלים וסביבתה, וככה בנינו צוות, ובערך בכל כיתה זה מספר הילדים שהיה.
וזה ממש כאילו, כמו שאנחנו מדמיינים, חבר'ה מפונים, הם גרים בבתי מלון, הם חיים עם מזוודות, הם כאילו, כל מה שאנחנו מדמיינים על מפונים, זה בעצם מה שאתה חווית.
כן, זה סופר קשה, כשאת מסתובבת שם, בבית מלון, את רואה בלובי, אנשים הולכים עם פיג'אמה, כאילו, כי אין שטח פרטי, הפרטי הוא ציבורי, והציבורי הוא פרטי, וזה פשוט מדהים לראות איך בית מלון הופך להיות הבית, שזה בעצם אף פעם לא יכול להיות בית. אחד ההורים סיפר לי שאחד המשברים הכי קשים שלו זה שאשתו חזרה מחול לאיזשהו כנס שהיא הייתה בו, והוא בא לנסוע הביתה. ואז פתאום הוא הבין שלא, הוא לא נוסע הביתה, הוא נוסע לבית המלון, חוזר איתה לבית המלון. זה שבר מאוד מאוד גדול, התחושה של, אתה יודעת, אין ארוחה משפחתית. יושבים בחדר אוכל, אין דבר כזה שאתה יושב, מכין אוכל לעצמך, דברים מאוד מאוד בסיסיים שאתה ישן עם ה... אם אתה נער מתבגר, אתה צריך לישון עם ההורים שלך ועם האחים שלך, או בחדרים נפרדים, זה מאוד, היה שם באמת, זה סיטואציה משפחתית מאוד מאוד קיצונית.
זה מטורף, כאילו אני באמת חושבת שמאוד מאוד קשה לנו שלא חווינו כזה דבר, לדמיין בכלל סיטואציה כזאת של כמה חודשים לחיות ממזוודות, לא מבחירה, לא כזה טיול, אלא כי זאת המציאות במדינה כרגע, ואנחנו בורחים מהמקום שהוא בית שלנו. אני מנסה...
ותוסיפי לזה שחווית 7 באוקטובר, זאת אומרת, זה לא סתם שזה היה שם היום מאוד טראומטי, ואת הולכת לשם, ואת גם לא יודעת מתי תחזרי לבית שלך, שזה עוד דבר, אין איזה תאריך, שאת אומרת, טוב, נו, אז אני אשאר פה תקופה, אבל אין.
המון חוסר ודאות, המון כאוס, כפי שהאימא כתבה לך בהודעה, כלומר, יש לנו סיטואציה, ששוב, אתה מדבר קצת על ההורים כאן, אבל אני רק מדמיינת ילדים בכיתה ח', אני חינכתי ילדים בכיתה ח', גם בלי לא עלינו 7 באוקטובר, הם לא פנויים ללמידה. אז כאילו, אני רק מנסה לדמיין מה זה 3 חודשים לחיות ממזוודה, לגור עם אמא ואבא שלך בחדר, כשאתה בתקופה כזאת, ואני מניחה שהיה שם... חוסר פניות ללמידה.
לגמרי. היה שם אחד התלמידים שהצליח, היו, כל אחד שמר את זה בדרך אחרת, את התחושה הזאת של חוסר פניות, אבל אחד הבולטים של הדבר הזה, הוא בא ואמר לי, תשמע גיא, זה ככה התחלנו, כן? זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים, איפה התחלנו? תשמע גיא, אתה לא המורה שלי, זה לא הבית ספר שלי, זה בכלל לא בית ספר, ובכלל לא צריך ללמוד בזמן מלחמה, אז אין לי מה לעשות פה, ושלום וביי, ובאמת ביום הראשון, את נכנסת לכיתה, ואין כיתה.
אין כיתה.
אין תלמידים. איפה התלמידים? מסתובבים, בורחים, ממש לכל עבר, ואת אפילו לא קירה אותם עדיין בשמות, ואת לא יודעת איך לקרוא להם, וזה ההתחלה. הצלחתי לגבש אותם, איכשהו, לקרוא להם מכל המקומות, להבין רגע מי התלמידים שלי בכלל, ואני זוכר שאמרתי להם שהמשפט מאוד, מאוד חזק, איכשהו עבד עליהם, אמרתי להם, תקשיבו, זה פעם ראשונה שאני רודף אחריכם ומנסה להחזיר אתכם לכיתה, וגם פעם אחרונה, אני יותר לא רודף אחריכם. אני חושב שהיה, והם הסתכלו עליי ואני אמרתי, בוא נראה, זה בכלל...
למשמעו, מה זה יצא עכשיו?
כן, לאן הכנסתי את עצמי? אבל זה עבד, הם בעצם חיפשו מישהו שימשמע אותם, מישהו שייתן להם גבולות ומשמעת, וזה הפעם האחרונה שקרה, זה היה פעם ראשונה, ואולי אחרי ההפסקה עוד איזה חצי פעם, וזהו, מאותו יום זה כבר לא קרה.
זה עניין, אתה יודע, כי אני חושבת שיש לנו איזושהי תמונה בראש של בעצם, אתה יודע, כאילו מה ילדים צריכים בתקופות כאלה, ובראש שלנו יש באמת הרבה מאוד שיח רגשי, ואתה יודע, אנחנו עדיין בפודקאסט על סל בסוף, ומה שאתה בעצם אומר עכשיו, שלא, יותר לפני השיח הרגשי, לפני כל הדברים, הילדים האלה צריכים איזשהו עוגן, שהוא ודאי, שהם יודעים שיש משהו שמחכה להם, שיש גבול, שיש איזושהי משמעת, ודווקא הדבר הזה ייצר אצלם את הדבר שהיא ניסית לייצר.
אז הרבה דברים, בעצם חוסר הפניות שם, באמת, את צודקת, קודם כל, באובייקטיבית, הגיל הוא חוסר של פניות, כן? גיל
כן.
חטיבה.
זה בלי השיבה לאוקטובר, רואים השיבה לאוקטובר.
בלי השיבה לאוקטובר, בדיוק. זה הסיפור. כבר אנחנו מכירים את האוכלוסייה הזאת ואת הגיל הזה שהוא בחוסר פניות. תוסיפי על זה את אי-הוודאות, את הכאוס, את הבלגן ששרר שם.
טראומה.
ועכשיו את אומרת, אוקיי, את מבינה שאם את לא נותנת להם מענה לחוסר הפניות הזאת, את יכולה לדבר אל עצמך בעצם. ואז את צריכה לעשות שלל של המון המון דברים כדי לייצר להם פניות. שיתחילו רק לשבת ולהיות במקום שהם אומרים, טוב, בסדר, אני מתחיל להקשיב. קודם כל, הדבר הראשון זה מרחב מוגן. הדבר הראשון זה הכי חשוב, שאני כאילו דיברתי על זה לפני השביעי לאוקטובר על מרחב מוגן, אז התכוונתי ברמה המנטלית והנפשית, אבל במקרה שלנו באמת זה מרחב מוגן גם פיזית, זאת אומרת שבאמת אם אנחנו אין לנו בית או מקום שאנחנו יכולים להיות בו, אז אין אפשרות לצמיחה, אין אפשרות ללמידה. אז דבר ראשון באמת הם היו, כשנכנסנו לבית ספר, אז ביום יומיים ראשונים זזנו ממקום למקום ואמרנו סטופ, כאילו זה לא רק אני, זה כל הצוות, אמרנו סטופ, החבר'ה האלה הם נוודים, ואנחנו צריכים לפחות לייצר דבר אחד שהוא עוגן, ששם הם לא יהיו נוודים, הם יהיו תושבי קבע, ואמרנו אנחנו רוצים כיתה שהיא תהיה שלנו, ושאף אחד לא נכנס אליה, והיא הממלכה שלנו, וזה גם תליתי, לקחתי נילנתי שלט גדול, חץ, שמונה, כאילו של כל התלמידים, מסכנים גם, היו תלמידים שהוצאנו אותם,
הנייטיבס,
כן, המקומיות, המקומיים, וקודם כל יצרנו להם ודאות של מרחב מוגן פיזי, זאת אומרת זאת הכיתה שלכם, אתם יורדים מהסעה, אתם יודעים לאן להגיע, זה נקודה חשובה. המון דברים, תה בבוקר, מי רוצה לשתות, ממש הייתי מכין להם תה, סנדוויצ'ים, הם יכולים היו לקחת סנדוויצ'ים מהבית מלון, בבוקר יורדים מהחדר, חיכה להם שם סוג של ארוחת בוקר, או להכין סנדוויצ'ים, אבל ילדים לא תמיד מכינים סנדוויצ'ים, היה צריך לדאוג להם לסנדוויצ'ים, וזה באמת אחד הדברים שמאוד הציל אותנו הרבה פעמים, שפשוט הם היו אוכלים מהסנדוויצ'ים שבית הספר הכין להם. אז קודם כל ברמה הכי בסיסית של פיזי, של אוכל, של יכולת, של הצרכים הכי בסיסיים לייצר את הפניות הזאת.
כן, מקום בטוח, אוכל, שתייה, בן אדם מבוגר, אותו בן אדם מבוגר ויציב, שפוגש אותם כל בוקר.
זאת אחת הנקודות הכי חשובות, שאני אמרתי להם, תקשיבו, אני איתכם פה, מצידי, אני ארצה שזה ייגמר גם עוד שבוע, אבל שתדעו שאם גם זה יהיה עד ה-20 ביוני, אז אני פה איתכם עד ה-20 ביוני. כל הזמן חזרתי על האמירה הזאת, גם לא האמנתי בה, אבל זה מה שעזר גם לי אגב, שכאילו לא ידעתי לכמה זמן אני מגיע, אבל מבחינתי משהו שגם לי ייצר ודאות, זה לבוא ולהגיד, אני פה עד הסוף, כאילו עד מתי שהם צריכים אותי, כי לי אסור ללכת באמצע, כי אני העוגן שלהם, וברגע שהם קיבלו את זה ממני, אז זה מיד הרגיע אותם, אוקיי, יש פה מישהו שאחראי להם. עכשיו יותר מזה, מיד הבנתי, על היום הראשון שהגעתי, מיד הבנתי שאני חייב לפגוש מהר מהר את ההורים, אז כבר ביום השני בערב נפגשתי איתם, הלכתי אליהם לבית מלון, אמרתי להם בואו נעשה אספת הורים, תכירו את המחנך החדש שלכם.
זה מהמם.
הרגשתי את זה בצורה הכי אינסטינקטיבית, ואחד האינדיקטורים של סל, איך לשלב סל בהוראה, אז דווקא הרבה פעמים מתמקדים במה קורה בכיתה, כן? אבל לא פחות חשוב הנושא של שותפות עם ההורים, ושותפות של הקהילה, ואני הבנתי את זה באופן הכי אינטואיטיבי שיש. אני יכול להגיד שזה כן, שזה גם משהו שמאוד עזר לי, כי זה כיוון אותי. ואז ביום השני שאני רק נמצא, כבר עשיתי אספת הורים, אמרתי להורים את הציפיות שיש לי, שמעתי מהם את הציפיות שלהם, עשינו תיאום ציפיות, קבענו דרכי שיתוף פעולה, הם ראו שאני נמצא, אמרתי להם שאני כאן, הראיתי אמפתיה, עשינו סבב, ביקשתי שכל אחד יספר על הבן שלו או על הבת שלו, ממש הראיתי להם שאנחנו פה מייצרים שגרה.
קודם כל זה מרגש בטירוף, אני כאילו עם דמעות כאן בעיניים, כי כאילו נראה לי שזה מציאות כל כך מורכבת וכל כך חסרת ודאות וקשה, ועדיין בתוך כל הדבר המאוד מאוד קשוח הזה, הצלחת לייצר עוגנים עבור התלמידים ועבור ההורים שלהם, ואני חושבת שזה משהו שהוא ממש לא מובן מאליו, והוא ממש מרגש, ואני גם חושבת שבאיזשהו מקום, אתה יודע, בסוף אנחנו כאן בפודקאסט על למידה רגשית חברתית, ויש פה איזושהי אמירה מאוד כוללת, כוללנית, הרבה פעמים על סל, שזה מייצר כאלה סביבות, שזה מייצר סביבות של ודאות, שזה מייצר למידה איכותית יותר, שזה מייצר, וזה מאוד מאוד תיאורטי, ואם אתה, והנה כאן, אתה אומר בעצם, אנחנו באים אימא של המשבר, כאילו זה הרבה יותר מהקורונה, זה הרבה יותר מכל דבר שפגשנו, והנה העקרונות הסלים האלה מאפשרים לי לייצר אי, עוגן, מרחב מוגן, משהו של ודאות בתוך כאוס. והייתי שמחה שנדבר קצת על העקרונות הסלים האלה שהשתמשת בהם, כי שוב, אתה אומר, ואני חושבת שהרבה מורים כמוך אומרים, יש בי איזשהו משהו אינטואטיבי, אני לא מחבר את זה לתיאוריה, אני לא חושב שנייה מה העקרונות שמובילים אותי, לא, אני נמצא, אני נוכח, אני מרגיש שהתלמידים האלה צריכים משהו ואני פועל. אז עשית את זה אינטואטיבית, אבל שנינו יודעים שיש פה המון המון סל מאחורי זה. אז בוא נדבר קצת על העקרונות המובילים האלה. תספר לי עוד קצת דברים שעשית ואיך זה קשור לעקרונות
אז
האלה.
אז אני אתחיל רגע על עצמי, על העבודה שעשיתי עם עצמי. על ההתחלה התלמידים שפכו עליי כיתונות, כמו שסיפרתי לך, שהוא אומר לי, אתה לא המורה שלי. אז הדבר הראשון שאתה צריכה לעשות, זה עבודה עצמית. וזה אומר שאני כאילו, אני דמיינתי שאני שכפץ. אני הבנתי שהתפקיד שלי, וזה גם נכון לכל מורה, כן? אבל במיוחד שם, שהתפקיד שלי הוא להיות השכפץ שלהם. זאת אומרת שאני הבן אדם שאפשר לצעוק עליו, להתנגד עליו, לכעוס עליו, כי זה התפקיד שלי, המקום שאני צריך בעצם לספוג את הדבר הזה בשבילם, ולהראות להם שאני לא מתפרק מזה. וברגע שהבנתי שזה לא אישי, כי כן, אין מה לעשות, יש תמיד את מתחילות לקנן בך ספקות, רגע, אני עושה טוב, אני לא עושה טוב, אולי עשיתי פה טעות, אולי מישהו אחר במצב הזה היה עושה יותר טוב ממני, אולי אני לא פועל נכון, ואז מתחילות לך יכולות להתפתח לך ספקות, שאת מורה לא מספיק טובה, ולא מתאימה לזה, ושאת נכשלת, והנה זה. ואני אמרתי לעצמי, א', אני שכפץ, וב', אני עושה את הכי טוב שאני יכול, ואני יודע מה אני עושה, זאת אומרת, גם באתי עם ביטחון עצמי, למרות שהרבה שנים לא חינכתי, ומבחינתי זה היה סוג של רגע בדיקה, באמת איך כל הדברים שאני מדבר עליהם, ומרצה עליהם בסל, איך אני עושה אותם, ונתתי לעצמי בסופו של דבר.
נתתי
ציון טוב.
You checked it. לא, זה מאוד חשוב הדבר הזה שאתה אומר, כי תראה, העיסוק בסל של מבוגרים, או אתה יודע, הסיפור הזה של מודעות עצמית, והמיומנויות האלה של סל, הם סופר חשובות, הם הרבה יותר חשובות אצלנו, אצל המורים, לפעמים יותר מאשר אצל התלמידים, כי בעצם אנחנו חייבים להכיל את עצמנו ולהבין מה מפעיל אותנו.
אני אסביר למה זה מפתח, כי אם את מגיעה עם תחושות שליליות, שאת לא מספיק טובה, או שכאילו את באה כבר בעצבים עליהם, שאת אומרת, שום דבר לא הולך ופה ושם, ואז קורה המקרה הראשון, שבכיתה,
וזה כאילו מוכיח לך את מה שאתה כבר מאמין בו.
וגם את מתפוצצת עליהם.
ברור.
כי את לא באת אני כל הזמן עשיתי ריסטארט, 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 ועוד דבר שעזר לי לריסטארט, זה שכשנגמר היום, זהו, לא חשבתי עליהם, שזה מאוד מאוד קשה. עבדתי על עצמי על הדבר הזה, כי זה כל כך עוצמתי, שאי אפשר להפסיק לחשוב עליהם.
נכון.
אבל הבנתי שאם אני לא אפסיק לחשוב עליהם, אני אכנס לתוך יותר מדי רגשי, והייתי חייב לעשות לעצמי סטופים.
מה שאני מזהה שזה סלי במה שאתה אומר, אתה אומר, אני קודם כל צריך את השכפץ העצמי הזה, קודם כל כלפי עצמי, שנייה להבין מה ההתנהגות שלי אומרת, מה אני מרגיש, מה קורה, מה הם מעוררים בי, והכלי הזה שבחרת להשתמש בו, שבו אני לא חושב עליהם אחרי הלימודים, זה כלי שאתה בחרת מתוך ארגז הכלים שלך, להתמודד עם קושי אובייקטיבי שאתה מתמודד איתו. עכשיו אני חושבת על רותי שמאזינה לנו כרגע, שאני ממש מקווה בשבילה שהיא באמת בבית בביתך ולא הייתה צריכה ללמד מפונים, אבל עדיין גם היא יכולה לקחת את מה שאתה אומר פה כרגע וליישם על עצמה, להגיד שנייה, אני פוגשת את הכיתה שלי, את חטא שמונה שלי, ומה הדבר הזה מעורר בי? רגע, לפני שאני מתפרצת אליהם, לפני שאני חושבת שהילדים האלה הם X, Y ו-Z, שנייה, אני עוצרת לבדוק מה קורה בתוכי. אני חושבת שהצירה הזאת היא מאוד חשובה, על אחת כמה וכמה, בקיצון, במשבר. בנקודות כאלה שהוא בא ואומר לך, אתה לא המורה שלי, ואני לא שם עליך, ואני יודעת שיהיו שם עוד הרבה כללות אחרות, שאולי לא נעים לך להגיד פה בפודקאסט, אבל לצד גבולות, כן? כי בסוף אם הם עוברים את הגבול,
אז נתן דוגמה למשל לדבר הזה, שבעצם, אז אחד זה חוסן שאתה חייב לגבש לעצמך איזשהו מיינדסט של, שאתה אומר, אני יודע מה אני עושה, ואני ממש ממליץ להשתמש במשפט, אני עושה את הכי טוב שאני יכול, אני עושה את מה שבשליטתי, ואני סומך על עצמי. זה משהו שמאוד מאוד חשוב. ודבר שני שהיה מאוד מאוד חשוב, זה כל הזמן אמפתיה. למרות שהם לפעמים מאוד מאוד מעצבנים, שלא יהיה ספק וזה, אבל גם כשהם היו בשיא המעצבנים שלהם, כל הזמן הייתי אמפתי, כי הבנתי שזה יושב על מצוקות, על איזשהו משהו שקשה להם לבטא, ובעצם אנחנו רואים שהם רוצים לבטא את זה בדרך שהם לא יודעים. אז למשל, אחד הדוגמאות הייתה שזה שניים מהתלמידים שלי התחילו להסתובב בכל בית הספר, בית ספר
שהוא לא שלהם, כן.
פתחו דלתות, זרקו דברים, הפריעו לשיעורים, באחד כיתות אפילו נכנסו והתיישבו בכיתה באמצע שיעור, כן, אנחנו התלמידים החדשים, כאילו, ומורה, בקיצור, עשו בלגן מטורף, מורים שבאו ואמרו לי, גיא, התלמידים שלך מפריעים, כאילו פדיחות, כאילו אגב, יש אחד הדברים הכי חזקים, זה תחושת הזדהות עמוקה, מיד, כל המורים שהיו שם, את רואה שהם פונים אליי בחדר מורים, בימים הראשונים, והם חושבו שאני מעוטף גם, ואז את רואה את הפנים האלה, זה עכשיו אנשים שהם מעוטף יכולים להזדהות עם זה, שאתה יודע, את הפנים האלה של רחמים
כזה. יש קצת רחמים, כן.
לא, אני מצור הדס.
אני בסדר.
אבל מיד כן יש הזדהות, כאילו בוא, הם עושים פדיחות למה שנקרא לשם של העוטף. ואז אני תפסתי אותם, הם כולם היו בהתנשפות ובזיעה, כי הם רצו בבית הספר במשך איזה שעה, עשו בלגן, והאינסטינקט, הרבה מורים אולי היו, יאללה, כאילו, עשיתם משהו לא בסדר. ופתאום קרה לי משהו שלא תכננתי, ואחרי שזה קרה, אמרתי, וואו, כאילו, מאיפה זה בא לך? הם התיישבו, ואז פשוט אמרתי להם, רגע, אני רוצה לחבק אתכם. וחיבקתי אותם. ותוך כדי שאני מחבק אותם, אני אומר, גיא, מה אתה עושה? אבל זה היה פשוט, אני פשוט כל כך הבנתי את המצוקה שלהם, וכל כך, כמו ילדים שלי, שהרגשתי שהם צריכים רגע את המקום הזה שיראו אותם, וחיבקתי אותם. וכמובן שאחר כך, כמו שאת אומרת, זה לא רק החלה, זה גם גבולות. ומשמעת, ודיברנו על הדברים, אבל מה שקרה זה שגם השיח הוא היה שיח לא של אנישה או של שיפוטיות, כי הם ראו שאני רואה אותם, וביקשתי מהם לקחת אחריות על מה שהם עשו. ואני חושב שזה הייתה, ככה צריכה להתנהל שיחה של משמעת, לא שיחה של עונש ונזיפה ושל שיפוטיות, אלא מקום של לקיחת אחריות ושל הבנה שהם יוכלו, שרואים אותך ממקום שאני ממש רואה אתכם, ויותר זה לא קרה.
אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת, כי אתה משתמש במושג רואה אותך, אני רואה אותך, ואין לי ספק שאתה רואה אותם, אבל אני חושבת שזה יותר עמוק מזה, גיא, אני חושבת שזה אוהב אותם. אוקיי, ואמרה לי מנהלת שהייתה לי, שזה קטע, כי אני מצטטת אותה כבר באיזה 4 פרקים, כי זה באמת נכון, אבל ילדים צריכים מידה שווה של גבולות ושל אהבה, אוקיי? והם לא סותרים אחד לשני הגבולות והאהבה האלה, וכשאני חושבת שנייה על האינדיקטורים האלה של הסל, ששנייה רק נבהיר מה זה אומר אינדיקטורים, זה שאם חייזר מגיע לכדור הארץ, והוא רוצה להבין האם הכיתה הזאת היא תומכת סל, או לא תומכת סל, אז הוא יגיע עם צ'קליסט של כל מיני עקרונות, אינדיקטורים כאלה, והוא אומר, האם הכיתה עושה למידה בהקשר, אז וי. האם הכיתה עושה שותפות עם ההורים, או עם הקהילה כפי שסיפרת, וי. וכשאני חושבת על מה שאתה מספר כרגע, אני חושבת על אינדיקטור מאוד 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 חשוב, שקשה להבין אותו, אבל הסיפור הזה של משמעת ואקלים תומכים, כאילו בעצם כדי שתהיה לי כיתה כזאת סלית, אני לא יכולה רק לדבר על מיומנויות, אני צריכה ליצור סביבה נעימה, מוגנת, עם אנשים שהם, אפילו לא אנשים, עם משמעת שהיא לא ברמה של אנשים, אלא ברמה של שיח, אלא ברמה של אהבה, ברמה של שנייה מה קרה כאן.
ושל לקיחת אחריות.
ושל לקיחת אחריות, בדיוק. וכשאני שומעת אותך ואתה אומר אני רואה אותם, אני שומעת גם אני אוהב אותם. וכשילדים, אני מרגישה ככה, גם כמורה הרגשתי ככה, שכשהתלמידים שלי הרגישו שאני לא באה עכשיו להגיד להם, אתם הילדים האלה ולכעוס עליהם ולא, אלא אני אוהבת אתכם, ומהמקום הזה של האהבה, אני באה ואני, את מה שזה לא יהיה, גבולות והחלה וכן הלאה, אני חושבת שיש משהו אחר בשיח, כי זה קצת כמו שאימא אוהבת אותך, זה קצת כמו שאבא כועס עליך, זה קצת, כאילו יש פה משהו שהוא אחר, זה ממקום אכפתי ואוהב, נכון. ולא ממקום בוא. של כאילו אני נגדך. ולייצר את הדבר הזה בצורה אינטואטיבית, זה לא פשוט, וזה סיפור יפה.
תראי, כי אני גם מגיע עם ארגז כלים, כן? שאחד מהם זה משפט מאוד קצר, אבל סופר קולע, שהוא בעצם סוגר לך להחזיק את המקל בשני קצותיו, כן. שגבולות זה אהבה, זאת אומרת, אז גם כשאתה אוהב, אתה אוהב, וגם כשאתה נותן גבולות, אתה אוהב, אז מבחינתי אין, זאת אומרת, זה לא מטבע עם שני צדדים, זה אותו צד. אז באמת, אז העניין הזה, והעניין של בעצם של יצירת שגרה, שזה משהו שנותן המון, המון עוצמה. אז קודם כל זה שהם ידעו שאני שם והצוות שם, ושאנחנו לא נלך לשום מקום, וזה משהו שנתן להם. דיברנו על בעצם על חוסר הפניות, אני רגע ככה נחזיר את הקשב. איך את מייצרת פניות? ואיך את מייצרת תחושת מסוגלות? אז אחד הדברים, כמובן, מעבר למה שדיברנו, זה באמת יצירת שגרה. אז קודם כל שאתה מגיע, ואתה אומר להם, אני כאן. והיה אחד הילדים שממש עשה איזה מעשה, באמת, לא של אלימות, אבל באמת כאילו של לבעוט בתוך המסגרת, ואמרתי לו, תקשיב, אני איתך, בבחירות שלך, אבל אני איתך, אני לא הולך לשום מקום, אני איתך עד הסוף. וזו אמירה שחזרתי עליה בכל מיני ורסיות, ואז הם ידעו שהם יכולים לסמוך עליי, שאני איתם, אז יצירת עוגן, והמון עוגנים וסדירויות, זה משהו שמייצר את אותה מעבר לפניות של למידה. אז למשל, איזה עוגנים? אז קודם דיברנו על העוגן של הפיזי, שהם יודעים שיש להם כיתה, אבל הם יודעים שיש להם גם מערכת שעות, ושאם יש שינויים במערכת שעות, אז אני מודיע להם ערב לפני, כמה שאפשר, ואם זה קורה תוך כדי היום, אז אני אומר להם, שימו לב, אני לא קורה שפתאום מורה מגיע, מה אתה עושה? אני מכין אותם, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כמה שיותר לייצר ודאות, שקיפות, תחושה שהנה, יש סדר, וגם אם יש אי סדר, אנחנו שולטים באי סדר הזה, זה לא כאוס.
כן. אגב, בהקשר הזה אני אפנה אתכם לפרק עם דפנה, שדיברה על בעצם ארגז הכלים שיש אצל בסל כדי להתמודד עם טראומה. אחד מהדברים באמת שהיא דיברה עליהם שנמצא בארגז הכלים של סל להתמודדות עם טראומה, זה באמת שקיפות וודאות, יצירה כל הזמן של מקום בטוח, שבו אתה שנייה יכול להרגיע את הרעש הרגשי והקוגנטיבי שיש לך מכל המעברים, ושנייה להתמקד. וכשאתה מייצר סביבה עוגן כזה שהוא יציב וודאי, ותמיד יש שם את אותו אדם שגם חוזר ואומר, אני לא הולך לשום מקום, אני כאן איתכם, אני כאן בשבילכם, משהו נרגע בתוכם, וגם בתוכך, אני מניחה שזה היה תהליך דואלי, נכון? כלומר, כשהם נרגעו, גם אתה נרגעת.
אז זה מוכר, זה ידוע, שכשמורה לחוץ, כיתה לחוצה,
כן,
מורה
בדיוק.
רגוע, אני השתדלתי להיות כמובן רגוע גם כשהכיתה לחוצה. אנשים אמרו לי מסביבי, גיא, איך אתה כזה אופטימי? וזה, זה, כי עבדתי על עצמי על הדבר הזה, כי אני יודע שמורה רגוע שווה כיתה רגועה. אז גם כשהכיתה הייתה לחוצה, אני הראיתי להם, זה מודלינג אגב.
מודלינג,
הם ראו שאני לעולם לא, באמת, גם כשאני מרים קצת את הכל, שבחינתי כל רמת כל זה סוג של כישלון אישי, כי זה סוג של חוסר ויסות שלי.
כן.
אז גם כשאני מרים את הכל, אני בשליטה, ואני לא פריק אוט מהדבר הזה. אז דיברנו על עוגנים.
כן, אני רק רוצה שנייה להתייחס לסיפור הזה של הרמת קול, כי מי שהיה או הייתה רגע בתוך כיתה, יודעת שכאילו אין, לפעמים אתה יודע, אתה מאבד את זה. ואני גם רוצה להגיד, אתם יודעים, אל תפחדו מזה. כאילו זה בסדר לפעמים שאנחנו גם לא מבוסתים, וזה בסדר שהתלמידים גם מביאים אותנו לכל מיני קצוות, כי אנחנו בני אדם ואין מה לעשות, התלמידים כפרה עליהם יכולים להיות סק של לא משנה מה. אז אני אומרת, אבל איפה ש... קלקלת, אתה יכול לתקן, שזה גם חלק מהמודלינג. כאילו גם כשאנחנו עושים את הגליצ'ים האלה, של שנייה לא היינו מבוסתים, אפשר לחזור ולדבר על זה עם התלמידים, ולעבור הלאה.
נכון, למרות שעוד פעם, אני עדיין חושב ש...
זאת
הדעה שלי, שכל מורה שהוא מרים את הכל, הוא פשוט לא מספיק שלט על על עצמו, על הוויסות שלו, ברור.
כן, ברור, זה עבודה, ברור, זה עבודה מתמשכת על עצמנו, וזה מתקשר גם לדבר הראשון שאמרת, על מודעות עצמית, והיכרות עם עצמי, והבנה של איך הדבר הזה שאני מייצר, קודם כל ביני לבין עצמי, משפיע על הכיתה שלי, ברור. זה לא סותר שאנחנו מאבדים את זה לפעמים, וכאילו איפה שקלקלנו אפשר לתקן.
אני רוצה לספר עוד משהו, כאילו באמת יש המון סיפורים שמחזקים את ה... כאילו אנחנו פה באמת, אחד מהדברים החשובים פה להעביר, שבעצם הסל פה הוא היה המרכז, הוא היה הליבה, וכל הפעולות והאסטרטגיות שפעלתי עליהם, היו קודם כל לייצר סל, כדי לייצר אקלים למידה חיובי, ושלייצר עוגנים, ולייצר מרחב בטוח, כדי שבסוף, אנחנו לא מדברים בכלל על למידה, אבל קרתה למידה.
כן.
קרתה למידה במקום שתלמידים אמרו, אנחנו במלחמה, אין למידה במלחמה, וקרתה למידה. ואיך את מראה את זה לתלמידים? אחד הדברים שהאמת, שזה התחיל באותה שיחה עם ההורים, אחד ההורים אמר, רגע, גיא, בוא תעשה תעודות, תעודות שבועיות. אמרתי לו, אני לוקח את זה. כאילו, לא באתי עם הרעיון הזה, זה היה הרעיון של ההורים, ועשיתי להם תעודות, לא הצלחתי כל שבוע, אבל כבר אחרי שבוע עשיתי תעודה ראשונה. ואז, כשהתחלתי לכתוב את התעודות, אמרתי, גיא, מה עשית לעצמך? כאילו, מה אתה יכול לכתוב על תלמיד שאתה מכיר אותו בקושי שבוע? ובניתי את הערכה שהיא ממני אליך, לשימור, לשיפור, וכתבתי עוד משהו, שזה כמו, למשל, אני אוהב לראות אותך משתתף בשיעור, אני יודע שאתה אוהב אבוקדו, כל מיני כאלה, גליצ'ים כאלה, קטנים כאלה, שהם לאו דווקא היגדים של, של תעודה רגילה.
קונספט שאפשר לאמץ, כן?
לגמרי. ואז התחלתי לכתוב, ופתאום, אני מדבר איתך אחרי שבוע וקצת שהייתי איתם, ופתאום אני כותב, ויש לי לכתוב על כל תלמיד ים דברים, ואני אפילו צריך לצמצם את עצמי.
מהמם.
כאילו, ואמרתי, וואו, זה מטורף. כאילו, פתאום כמה אני מכיר אותם, וזה כלום זמן, צריך להבין, תוך כלום זמן הצלחתי לכתוב על כל אחד, ואני חושב שזה מהמקום הזה שבאתי אליו, באתי להיות קשוב אליהם, באתי לאהוב אותם.
אתה מתכוונן לזה, כן.
אתה מתכוונן לזה, וזה פתאום אתה רואה שיש לזה תוצאות, שאתה יודע, שאתה מכיר אותם. אז כתבתי תעודות, וזה משהו שהראה להם, התעודות האלה, הקצרות מועד, זה גם כן היה עוגן. עכשיו, בפעם השנייה, אחרי שהם ראו את התבנית של התעודה, אמרתי להם, אוקיי, לתעודה הבאה, אתם כותבים שימור שיפור.
מדהים.
ואז התייחסתי לשימור שיפור שלהם, ככה עשיתי כמה פעמים, ובסוף עשינו תעודת מחצית, שהיא הייתה תהליך אחד העמוקים שיש, עשינו, כל מורה מקצועי ישב עם התלמיד ודיבר איתו, כל מורה, ועשינו ממש, כאילו גם לבנות את התעודה, בנינו תעודה, אמרנו מה החלום שלנו, יש לנו בית ספר, בואו נחלום על תעודה, בנינו תעודה שהיא משקפת את האני מאמין שלנו, ועשינו תהליך הערכה משמעותי מאוד, שהוא היה גם סוג של קלוז'ר, כי בערך שבועיים אחרי המחצית הם התחילו להתרופף להם, שגם זה היה קטע, כי גם הסוף היה הדרגתי, זה לא שביום אחד אומרים, טוב, זהו, ביי, עושים סיכום, אלא הרי כל משפחה, יש לה את הסיפור שלה, ואת המטרות שלה, ואת מה שהיא רואה לנכון שטוב לה, והתחילו פתאום להיות כמו בצ'יזבט, פתאום זה הולך, וזה הולך, וזה הולך, וזה קשה, כי כל ילד שיוצא מהכיתה, מי שנשאר בהרגשה של נתישה, ולכי תרימי את הדבר הזה, וכל שבוע יש לך שניים שהולכים, והכיתה הולכת ומתמעטת, ומי שנשאר, זה עוד יותר קשה להחזיק אותו. תחושה סופר קשה, אנחנו מדברים על כיתה שהיא ממש מתנדפת לך כזה, קראנו לזה המנהלת שקוראים לך חנה לוריה, שגם היא הגיעה לצורך הדבר הזה, היא בחיים שלה לא נעילה בית ספר, היא קראה לזה להחזיק את החול, וזה ממש מטאפורה יפה שהחזיקה אותנו הרבה זמן. אז זה משהו שגם כן היה מאוד מאוד חזק, אז התעודות היו דבר מאוד חשוב.
קודם כל סיפור מהמם, ואני באמת מפצירה בכם מורים מורות מאזינים שמאזינים לנו כרגע, תשתמשו במתודות האלה של יום בשבוע, יום בשבועיים, שהתלמידים כותבים לעצמם משהו, איזשהו תהליך רפלקטיבי על מה שהם עברו בזמן האחרון, זה עוגנים ממש ממש חשובים להתפתחות, וזה לגמרי משהו שמייצר מחויבות של התלמידים כלפי ההתקדמות שלהם, ואני חושבת שאם אני מסתכלת שנייה על הסיפור הזה של סל, ואני אומרת, וואלה, הסיפור הזה של בחירה ומעורבות של התלמידים בתהליך שלהם, סופר בעל ידי ביטוי במה שאתה אומר, ואני חושבת שהסיפור הזה של פרקטיקות מאוד 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 חכמות, רפלקטיביות כאלה שאתה משתמש בהם, זה באמת משהו שמייצר אונרשיפ של התלמידים כלפי התהליך שלהם, וזה מהמם, ואיך התלמידים הגיבו לתעודות האלה? זה יצר את העוגן הזה שקיווית שזה ייצר?
הם לא באו ואמרו לך, כאילו הם היו צריכים לחתום על התעודות, הם וההורים, אף אחד לא חתם, אוקיי? לא בפעם ראשונה ולא בפעם השנייה, אבל מבחינתי זה, אני חושב שזה כן היה להם חשוב, כי אני יודע שהורים כתבו לי, כאילו כתבתי להורים, תקשיבו, נתתי להם תעודות, בסדר? כי יכול להיות שיש תלמידים שלא יראו את התעודות, והורים כתבו לי, איזה כיף שהצלחת בקושי הזה, כי באמת היו תלמידים שכל הזמן היה סביבם קושי ללמידה, קושי זה understatement, כן? ופתאום הם מקבלים משהו חיובי על הילד שלהם. והם ידעו מאוד מאוד להעריך את זה, ואני בטוח שגם התלמידים מאוד העריכו את זה, שאני יכול לראות אותם, ושיכול לראות משהו חיובי, ומשהו לשימור, ומשהו שהוא לשיפור. הם לא אמרו את זה במילים. אגב, זה משהו שקרה הרבה. זאת אומרת, גם הדיבור על השביעי באוקטובר, זה משהו שהיה מאוד מאוד עדין, ומאוד רגיש לדבר עליו. אז דיברנו על הדברים ככה מסביב, על מחשבות על הבית, והגעגוע, ומה חסר לי. דיברנו לא על השביעי באוקטובר, דיברנו על המעטפת של הדבר הזה, וזה גם כן, זה שיחות שהיו מאוד מאוד חשובות, של זהות ושל שייכות, אבל אם נתייחס לשאלה שלך, על הנושא הזה של...
אונרשיפ.
של אונרשיפ, כל הזמן היה שם, שאלנו אותם, שיתפנו אותם, היה לנו יום בשבוע שקבענו שאנחנו יוצאים מחוץ לבית הספר. זה אמונה שאני מאוד מאמין בה, שלמידה מתרחשת בכל מקום. ושאלנו אותם, כמובן במידת האפשר, איפה אתם רוצים, מה אתם רוצים לעשות, ושיתפנו אותם במקום הזה, וגם חלק מהדברים גם הבאנו לידי ביטוי, למרות שהיה לי גלולה מאוד קשה לבלוע את חלק מהדברים, כמו למשל, אנחנו רוצים באולינג. לא, זה לא חינוכי, באולינג. תעשו את זה במשפחות שלכם, אבל עשינו, וכי זה היה להם מאוד מאוד חשוב, וזה באמת היה...
הייתה להם בחירה, כלומר, במה תעשו ביום למידה מחוץ לבית הספר.
כן, זאת אומרת,
בחירה
מסוימת, כן, כמובן שהרבה דברים מאוד טיולים, והמון גיבוש חברתי, ומוזיאונים, והמון המון עשייה שהייתה לנו, כל שבוע יצאנו, כל שבוע.
כן.
וזה משהו שמאוד מקדם תחושה שכאילו כל הנושא החברתי והיכולות החברתיות קורות דווקא במקום הזה, ימי בישול, דברים
ממש.
כאלה שהם היו צריכים להרים ארוחה, כן. תחושה של מסוגלות.
אבל שוב, אני חושבת שזה יותר מזה, כאילו אני חושבת שאם אנחנו חוזרים רגע לתיק הענק שהילדים האלה הגיעו איתו, המון חוסר ודאות, טראומה. ובסוף, כשאתה חושב לעצמך, מה אני צריך לייצר בכיתה שלי כדי לעזור לילדים האלה להתמודד עם מה שהם חווים ומה שהם חוו, הסיפור של ownership, הסיפור של יש לי שליטה כלשהי כרגע על מה שקורה בחיים שלי, על משהו שקורה בחיים שלי, הסיפור הזה עוזר מאוד א', שוב, לרוקן את הרעש הזה, שטראומה מייצרת, שקושי מייצר, ולהיות פנויים יותר למה שזה קורה, וכשאתה מוסיף על זה את השכבה של הערכה של ההורים, וגיבוש חברתי עם החברים שלהם, ולצאת רגע מהסינרי המוכר בגרשיים של מה שהם כבר חווים, כדי להעמיק את הקשרים האלה, כאילו בסוף, אני חושבת על כיתה שהיא מאוד בטראומה, שחוותה משהו מאוד מאוד גדול, והטראומה הזאת היא נמשכת, כי הם לא בבית, והם לא מצליחים להתחיל איזשהו תהליך החלמה, כביכול נקי, ועדיין המרחבים האלה שאתם ייצרתם להם, אני בטוחה שעזרו להם להתמודד עם מה שקרה.
אז למשל, היה לנו גם כלים שאין לכל בית ספר, בשוטף, ברגיל, בסדר? למשל, היה לנו מדריך מוגנות כזה, נקרא לזה, שזה אפשר להם באמת לבחור, רגע, אם אני, הרי מה קורה בדרך כלל, אם ילד קשה לו בכיתה, אין לו לאן לצאת, כאילו, הוא יוצא החוצה, וזה לא בריא שהוא יוצא החוצה. אז היה לנו מישהי שיקלוט, לא תמיד, כן? אבל היה מישהי שיקלוט את את מי שקשה לו רגע להיות בכיתה, והבחירה שלהם רגע להיות רגע עם הרכז מוגנות, זה משהו שגם כן עזר להם לדעת שיש להם בחירה, הם יכולים להיות פה או שם, כמובן שהשתדלנו כמה שיותר שהם יהיו בכיתה, ולא על הפופים כזה, קראנו לזה החדר של נתי, כי זה נתי.
כי קראו לו נתי. אבל זה מעניין מה שאתה אומר.
אבל זה היה חזק מאוד, עצם זה שהם ידעו שיש להם...
שיש להם נתי.
יש להם את נתי.
אז קודם כל אני אומר, וזה גם באמת מעביר אותי לשאלה הבאה, אני אומר שאני לימדתי בבית ספר, ששוב, ברוך השם, לא חבש והשיבה לאוקטובר, פשוט היה בית ספר, ולי כן היה רכזת מוגנות כזו, שהייתה מדהימה ובדיוק, על אותה אנלוגיה, הילדים היו יכולים לצאת מהשיעור ולהיות איתה עם שירן. הנתי שלך היא השירן שלי. ואני חושבת שזה איזושהי, כאילו זה מכניס אותי קצת לשאלה רחבה יותר של מה אפשר ללמוד מהתקופה הזאת. כי שוב, אני חושבת שיש באמת הרבה דברים שאתה מספר עליהם, שהם באמת, באמת מאוד מאוד ספציפיים לתקופה הזו ולמה שקרה, והרבה מהנסיבות שאתה מספר עליהם, הם ספציפיות לשבעה באוקטובר ומה שקרה אחר כך. אבל אני חושבת שממה שאתה מספר אפשר ללמוד קצת יותר רחב על ניהול כיתה ועל שימוש בסל, בעיתות משבר ובעיתות שגרה. אז מה אפשר ללמוד? מהתקופה הזאת? מה אתה למדת מהתקופה הזאת?
קודם כל למדתי על עצמי, שכל מה שאני מדבר עליו, שזה כל נושא של למידה רגשית חברתית, ונושא של למידה עצמאית, שאני מאוד מאמין בלמידה עצמאית, קודם כל למדתי על עצמי שוואו, אני מורה כזה. זאת אומרת שזה בא באופן טבעי, לא הייתי צריך לעשות דברים, לחשוב עליהם, פשוט ככה התנהגתי. כלומר, התנהגתי כמורה סלי, שמביא את הסל לידי ביטוי, וזה הפתיע אותי באיזשהו מקום. כי חשבתי שאני אהיה כזה, אבל לא ידעתי עד כמה באמת זה פועם בי הדבר הזה. זו תחושה גם מאוד כיפית של לדעת שאתה לא סתם אורח, אתה... לא שלפני כן חשבתי, אבל עכשיו זה... כן, ממש, ממש ככה. אז קודם כל, אצלי ראיתי שבעצם מה שאנחנו מדברים עליו, הוא אמיתי והוא קורה בשטח וכדאי ליישם אותו. זה דבר שמאוד מאוד התחדד. וגם ראיתי דברים שהם... שהפתיעו אותי. למשל, אני לא אוהב למידה בטורים. זאת אומרת, תמיד אני מרצה למורים שלמידה בטורים זה דבר של פעם, של שנות ה-80. ועשיתי להם, די בהתחלה, עשיתי להם מקום בכיתה, אמרתי, אני מסדר את הכיתה, שמתי להם מחצלת בצד.
אזור הפופים.
כן, שמתי להם מחצלת בצד.
הסטארטר פק של מורים דיאלוגים, פוף ומחצלת.
לגמרי. אז יצרתי מעגל כאילו למידה במעגל או בכמה שפחות טורים, והיה איזה יום אחד שזה גם משהו שאני מאמין בו, בשוטף, כן? שזה בסדר, אז לא חייבים כל הזמן למידה, והם נורא חפרו לי על כדורגל, כדורגל רוצים וזה פה, ושאמרתי להם סבבה, בואו ניקח נעשה שעה חופשית, כדורגל. ואז הם חזרו אחרי השעה החופשית מהכדורגל, מזיעים, הגיעו לכיתה, גם הבנות כמובן... היו בחופש במשך שעה וקצת עם ההפסקה, זה יצא כמעט שעה וחצי, והגיעו לכיתה, והיה שיעור שהוא לא היה שיעור בעצם, זאת אומרת, לא הצלחתי להעביר מילה, הם היו כל כך גואשים ורועשים וזה, ואז באיזשהו מקום אני מסתכל, רגע, הצלחתי להסתכל רגע מבחוץ, כן. רגע, איך נראית הכיתה שלי?
מסתכל על המחצלת, מסתכל על הפופים, מסתכל על הכדורגל, ראיתי. ומה אתה רואה?
בלגן. אחד גדול, מהמקום שבו ניסיתי לייצר הכי עוגן, והכי שקט, והכי תמיכה, והכי מוגנות, יצרתי בלגן. ואז היה קטע, אמרתי להם, תקשיבו, כולכם עכשיו, באמצע שיעור, כולכם צאו החוצה. הוצאתי את כולם מחוץ לכיתה. השארתי שתי בנות שאני יכול לסמוך עליהן, אמרתי להם, בואו, תעזרו לי לסדר. שתי דקות, לקחתי את המחצלת, זהו, היא נעלמה, יותר לא הייתה מחצלת. סידרתי טורים. עשיתי תורים. עכשיו, ואז החזרתי אותם. עכשיו, זה לא שאני עכשיו חושב אחרת, אני פשוט הבנתי שיש שלבים של התפתחות של מוגנות, וכרגע מה שהכי חשוב להם זה מה שמוכר להם. ומה שמוכר להם זה תורים, וזה מה שנותן להם ביטחון, ואני יצרתי אצלם ערעור של הביטחון בשעה החופשית הזאת שפתאום נתתי להם. פשוט פרצתי יותר מדי...
את היציבות והשגרה שניסית ליצור.
וזה לימד אותי, כאילו זה היה שיעור שאני יודע אותו, אבל בכל זאת למדתי אותו שוב, שאי אפשר לקפוץ כמה שלבים קדימה, אתה צריך להיות קשוב לתלמידים שלך עכשיו. ברור שאם עד סוף השנה הייתי נשאר איתם, כן, היה התורים היו מתפורקים.
היה שם פוף,
והיה שם את הדברים האלה, אבל זה היה שיעור מאוד מאוד חשוב גם של... להבין, אתה כל הזמן כמורה, אתה צריך להבין איפה הכיתה שלך נמצאת, למרות שיש לך חלומות, תשהה אותם לפי הרמה של הכיתה שלך, זה היה לי מאוד מאוד קשה לסדר את הטורים, מאוד מאוד קשה, כי אני לא מאמין בזה.
הרגשתי שזה נגד העיקרון שלך, כאילו.
ממש ממש נגד, אבל הבנתי שזה מה שהכי חשוב להם עכשיו, ומה שהכי ייתן להם ביטחון, וזה באמת עזר.
ואגב, זה גם מאוד מתחבר לדבר שסיפרת מקודם, על הסיפור של מודעות עצמית, כי בסוף, מה זה אומר מודעות עצמית? מה זה אומר שהבנת שאתה צריך להיות כביכול שכפץ? אתה אומר, בעצם מה שאתה אומר, זה לא אני. אני לא העיקר כאן.
נכון.
אוקיי? אני... עכשיו רואה מעבר לצרכים הספציפיים שלי, אני רואה מה הצרכים של האנשים שנמצאים מולי. ואני חושבת שזה מהלך מחשבתי ורגשי שהוא לא פשוט, אוקיי? אבל בעצם מה שאתה אומר, בעצם מה שאתה אומר, ואם נלך שנייה לאינדיקטורים של סל, אתה אומר, אני רוצה להיות באיזשהו תהליך של מודעות, ואני רוצה להיות בתהליך של שיפור מתמיד. ומשוב מגיע לפעמים, אתה יודע, כשאנחנו עושים סקר סוף שנה, והם נותנים לנו משוב, וזה מגיע לפעמים כי אני oriented להבין מה התלמידים שלי צריכים. המשוב שהם נותנים לי הוא כל הזמן. אני רק צריכה להיות קשובה ולהיות במיינדסט שאומר אני טובה ואני מעולה, לא כי אני יודעת את כל התשובות, אלא כי אני מקשיבה למה שקהל היעד שלי צריך.
וזה בעצם הוראה דיאלוגית, וזה הקשיב, כאילו מה זה דיאלוג? דיאלוג זה שאתה, אתה לא בא ממקום, מפוזיציה, אתה בא באופן הכי, הכי פתוח והכי שווה והכי מכיל, וזה משהו שבאמת, הוראה דיאלוגית לאו דווקא באה ממקום של דיון בכיתה שהוא דיאלוגי, אלא באמת כל ההוויה היא דיאלוגית, כמה שיותר דיאלוגית. נכון. ברור, עוד פעם זה, זה תהליך, כן? זה משהו שנבנה, יש עוד המון סיפורים.
קודם כל, זה סופר מעניין, ורגע לפני שאנחנו נסכם, יש לך עוד איזשהו סיפור, משהו שממש חשוב לך לספר?
אז שוב פעם, הכל היה באקו הרבה יותר חזק, בהד הרבה יותר, בגלים יותר חזקים, אבל בעצם זה אותם דברים. אחד הדברים באמת ששמתי לב עליו, זה שאנחנו חייבים, זה לא תלמידים, הם ילדים בתוך משפחה. זאת אומרת, זה 360, כן? זאת אומרת, זה לא שיש להם אישיות אחת עד אחת בצהריים, ואחר כך אישיות אחרת. והם נמצאים בבית מלון, והאחים שלהם נמצאים בכיתות בחטיבה, או ביסודי, או בתיכון, גם כן שם מפוזרים. והרגשנו כצוות, הרגשנו איזשהו צורך באמת גם לחבר את מה שקורה בכיתה ובבית ספר, לחבר את זה עם הקהילה. וכמובן שגם להבנה שאין להם בית, ושאין להם מקום של שייכות, ואנחנו לא רק צריכים לתלמידים לייצר שייכות, אלא לכל הקהילה לייצר שייכות. ממש לקחנו את זה על עצמנו, את התובנה הזאת, כי הבנו שגם זה משהו שיעזור לנו כמובן, כן. שילד מרגיש שבאמת רואים אותו כאדם, ולא כתלמיד.
כאדם שלם.
כאדם כן. שלם, ובאמת עשינו מסיבת חנוכה. הלכנו להם לבית מלון, עשינו ערב למשפחות, כלומר, לא רק זאת אומרת, אם הם משפחות, אז גם החבר'ה של היסודי ושל התיכון, זאת אומרת, כל מי שרוצה להגיע, וישבנו באחד האולמות של בית המלון, ועשינו ערב מדהים, של קהות של משפחות, וגם קיבלו פרסים אמיתיים, ממש, כן, גלידות וכאלה וזה, ואז זה היה ערב שאני חושב שזה היה ערב שהקהילה הבינה, וואלה, יש לנו פה קהילה, הורים, הילדים, כולם, גם אנחנו, הבנו שיש פה משהו, ואנחנו שמענו הרבה סיפורים על בתי ספר של מפונים שפחות הצליחו, וכאלה שהיה להם הרבה קשיים, ואנחנו ידענו שאנחנו עושים פה משהו נכון, כי לא התייחסנו רק למה שקורה בין 8 ל-1.5, אלא כל הזמן הסתכלנו עליהם כקהילה,
מדהים.
גם כמו חינוך בלתי פורמלי, עכשיו שתביני, אף אחד לא משלם לך על זה. וזה משהו שהוא מגיע ממקום שאתה אומר, אני חייב לעשות את זה. וזה היה מדהים.
זה מדהים, ואני חושבת שאם אני ככה, אני נכנסת שנייה לנעליים של המורה מורה שמאזינים לנו עכשיו, הסיפור הזה של להבין שהתלמיד, יש לו 360, הוא הוליסטי, הוא אדם שלם, זה הבנה מאוד מאוד חשובה, כי אני חושבת שזה דרך לליבו של הילד הזה, להסתכל עליו כמשהו שלם, כמו שאנחנו לא רוצים להיות רק אימא, או רק עובדת, או רק מנהלת, כלומר אנחנו רוצים להיות בני אדם שלמים ושיתייחסו אלינו ככה, ואני חושבת שזה מייצר גם, כשאנחנו רותמים את הקהילה ואת ההורים, זה מייצר איזושהי טרמינולוגיה משותפת יחד עם ההורים, כאילו פתאום באיזשהו מקום, אם אתה רוצה לקדם איזשהו תהליך, נכון. אז יש לך אלייז, והאלייז האלה, זה ההורים וזה הקהילה, ואני חושבת שבטח במצבי קיצון הדבר הזה משרת, אבל אני חושבת שגם במצבי שגרה, כאילו לעשות מסיבה קהילתית או מסיבה עם ההורים או משהו כזה, זה משהו שאפשר לעשות.
כן, והם גם היו מאוד מאוד צריכים את זה. דבר נוסף שלמדתי על עבודת הצוות.
עבודת
שלנו,
הצוות.
של המורים. ואני חושב שנוצר לנו צוות אחד-אחד באמת, אנשים נפלאים, ובעיקר הייתה לנו מנהלת שידעה את הנפש שלנו, וזה מדהים, כאילו חנה לוריה, מגיע שהשם שלה יישמע כאן, ואני חושב שעשינו המון גיבוש בתוך הצוות. זה משהו שמאוד מאוד עזר לנו, וזה נקודה חשובה. לא לבוא ולהגיד עלינו אחלה צוות, אלא להבין שצוות שעובד טוב, עוזר למורה הבודד בכיתה. הכל היה בצורה מאוד מאוד נעימה, ולטובת מטרה כן. אחת. וזה משהו, כשיש לך צוות חזק, אז זה נותן לך גב. ואגב הזה, את יודעת שיש על מי לסמוך, ושיש כן. מישהו שאם את לא נמצאת, או זה, יש מישהו שימלא אותך, ושיגבה אותך, כן. וזה תחושה חזקה מאוד של...
זה כאילו מדהים, אתה מספר על זה, אבל אתה יודע, זה בדיוק מה שאתה אמרת, שייצרת עבור התלמידים שלך.
נכון.
כן? כאילו, אתה יודע, זה מכניס את המודלינג, זה מכניס את העיסוק בסל של המבוגרים, זה להכניס את הלראות אותך כאדם שלם, והסיפור הזה הוא לא מובן מאליו, וזה מדהים שחנה הצליחה לייצר את הדבר הזה, וזה...
ובגלל שידעתי שהיא צריכה לה... מישהו צריך גם להכיל אותה, אז אני אכלתי אותה הרבה פעמים לגמרי.
אבל זה דואלי, זה תמיד מעגלי. טוב, אני מרגישה שיש עוד איזה 7,000 סיפורים שאתה יכול לספר פה, ואני באמת ממליצה לכם לעקוב אחר גיא, ואני מקווה שתכתוב עוד על ההתנסויות שלך, כי אני חושבת שזה באמת, אני מאוד מקווה שחד פעמי בהיסטוריה הישראלית.
מקווה כולנו.
אבל תובנות מאוד מאוד חשובות, וככה לקראת סיכום, מה המסר, השורה התחתונה שהיית רוצה שמורים ומורות ייקחו מהשיחה שלנו עכשיו?
אני חושב שבאמת אם פתחנו בתודה שקיבלתי, לא יודע, ברכה, בתודה שקיבלתי מהאימא, שאמרנו שתוך זמן יחסית קצר, היא לא היחידה, כאילו כל ההורים אמרו, פגשנו מורה לחיים, ואז השאלה היא איך זה קרה, ואני חושב שסיפרנו בעצם דרך הסיפורים כאן, צריכנו להעביר את המשמעות שזה קרה בגלל שעבדנו בזה. עבדנו בסל, עבדנו בזה שהבנו שסל זה כמו בעצם לימודי ליבה, אוקיי? 5 יחידות סל, או אפילו מורחב, והבנו שזה הבסיס, וכשאתה עובד בסל, אז אתה מייצר פניות, ואתה מייצר עושר, ואתה מייצר מיצוי פוטנציאל של כל הקהילה, גם של הורים, ובוודאי של תלמידים, וגם של המורים, ואני חושב שזה מה שהייתי מציע וממליץ למורים לעשות. גם כשכיתה היא רגילה נגיד, אוקיי? אין איזה דרמות יוצאות דופן, אז יש נטייה רגע לשים את הדברים האלה בצד של הסל, ולהגיד לא, הכיתה עובדת, היא ממושמעת, הכל שקט, הכל עובד. לא, זה רק נדמה. וצריך לעבוד בזה, צריך לעבוד בסל, וזה state of mind של 24/7, בעצם זה state of mind של הוראה, שהיא לא באה ואומרת, עכשיו אני אכניס פה בשיעור הזה.
קצת אמפתיה, קצת חוסן.
כן, נעשה פעילות שתכניס קצת את העניין הרגשי. זה הרבה יותר מזה, זה רחב יותר, אני חושב שהסיפורים הראו את זה, ואני חושב שבסופו של דבר, זה בא לטובת המורה, בסופו של דבר.
ברור.
כי אז, כמו שאמרנו, כיתה שהיא חסונה, ושיש לה חוסן, אז גם למורה זה
מהדהד.
ידהד, וכמובן הוא ירגיש יותר עם חוסן.
מהמם, וואו, איזו חוויה, איזה מטורף ואיזה מדהים שהבאת לנו את התובנות האלה, וממש תודה לך.
אני לא עונג וכיף לשתף, אתה יודעת, זה משהו שבאמת דיברנו על זה, שיהיה לנו קשה להבין ולהסביר לאנשים מה קרה שם, אני מקווה שהצלחתם קצת להיות שותפים ולהבין מה חווינו.
ותודה לכן ולכם שהזנתם. אם מצאתם ערך בפרק הזה, מוזמנים ומוזמנות לשלוח למישהו אחר, מורה, מורה, מנהל, מנהלת, שיהנו באותה מידה. וכמובן לדרג את הפודקאסט. תודה רבה גיא שוב.
תודה טל.
ותודה לכן ולכם. נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי.